בוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל שלומי, מה הראיה מהתולעת שאוכלת את הפרוכת? אולי יש אפשרות לפגם דווקא בגבול בין הקודש לקודש הקודשים? אולי דווקא בגבול קיימת סכנה מיוחדת? נכון, אבל גם מצאנו שיש סכנה של צדוקיות בתוך קודש הקודשים, כיוון שהכהן נמצא לבדו, אז אנחנו לא יודעים אם הוא ינהג כדעתם של הפרושים שאת הקטורת צריך להקטיר בתוך הקודש, בתוך קודש הקודשים, או כדעתם של הצדוקים שצריך לעשות בהיכל. שואל פדיה, שלום הרב, נראה מהפרשה שהביאו 70.8 כיכרות נחושת כתרומה, ונשארו כ-5.8 מהם אחרי האדנים. וכתוב במפורש שיועדו למזבח, לחלב, למחבר ולהתעדות. וזה אומר שהמזבח נעשה מנחושת התרומה, ולא ממחתות קורח. לא, תודה רבה. לא, זה לא אומר. יכול להיות שמחתות קורח נחשבות חלק מן התרומה. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק מם של ספר שמות. כלומר, פרשת פקודת. וידבר השם אל משה לאמור. הפרק הזה הוא פרק שבו יש תיאור של הסיום, של השראת השכינה, ולכן יש פה גם תאריך. ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. זאת אומרת, הראשון לראשון. מה זאת אומרת ראשון לראשון? הראשון לראשון זה תמיד הדבר היותר אידיאלי. דבר בתחילתו, לפני כל הקלקולים, לפני כל השינויים, הוא נעשה לכתחילה בצורה האידיאלית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, רק אחר כך יש לנו תוהו ובוהו וחושך. אז גם פה, היום המשכן שהוא השלמה של הבריאה, זה צריך להיות בחודש הראשון, ביום הראשון. זה פשוט. זה גם יום, לפי חז"ל, שנטל 10 עטרות, והייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנעשו בו שמיים וארץ. אז בעצם זה בא לומר, שזה השלמה של הבריאה. אז למה לא נגמרה ההיסטוריה שם? אז צריך שההיסטוריה תיגמר שם. אבל זה אמנם היה בזמן הנכון, אבל לא במקום הנכון. המקום הנכון זה בירושלים, אז בינתיים יש עיכובים, אבל מבחינה אידיאלית, המשכן שייך ליום הראשון ולחודש הראשון. ושמת שם את ארון העדות, וסקות על הארון את הפרוכת. אגב, מה זה וסקות על הארון את הפרוכת? לכאורה, הפרוכת לא שוחחת על הארון, אלא היא מול הארון. כן? השאלה היא איך מסתכלים. אם מסתכלים במבט מאונח, אז זה נכון. אבל אם מסתכלים באופן מאוזן, אז זה נכון. אבל אפשר גם לומר שמסתכלים על הפרוכת, על מי שבא, כאילו הוא בא מלמעלה. אז יוצא שהפרוכת, אף על פי שהיא מן הצד, היא כמו מלמעלה מצד אם אנחנו נקים את כל המשכן בצורה מאונכת.
לא מסתכלים
לצורה. אפשר, מי אמר לך שלא? זה הכל עניין של הסתכלות יחסית. הכל יחסית. כן. הדבר היחיד שבטוח זה היחסיות. ושמת את ארון העדות, מה?
מה צריך להגן? זכות הראשון הגנה? מה צריך להגן?
כן, סככה, כן. להגן, כן, ודאי, מהמבט. הרי למה אתה שם פרוכת? בכלל זה, בכלל לא דן. למה צריך בכלל פרוכת? להרחיק. להרחיק, שלא יסתכלו וכדומה. כן. והבאת את השולחן, וערכת את ערכו, והבאת את המנורה, ועלית את נרותיה. עכשיו, כל זה, מי צריך לעשות את כל זה? משה. עכשיו, עריכת השולחן, והעלאת הנרות, זאת עבודה של הכהן. משה הוא לא כהן. אבל הוא בעצם יותר מכהן. זאת אומרת, הוא זה שממנו הכהונה נמשכת. למה? כי משה מתאר, לפי מה שהסברנו, את התורה האידיאלית. הכהונה באה לטפל בבעיות. אבל גם הטיפול בבעיות איננו מנותק מן התורה האידיאלית. כלומר, גם כשאתה צריך להביא קורבנות כדי לחפר, הנחת היסוד היא שאתה שייך לתורת משה, שהיא התורה האידיאלית שבה אין קלקולים. לכן הכהונה מתחילה ממשה ונמשכת אל אהרון. ונתת את מזבח הזהב לקטורת. אגב, בכלל זה גם, זה לא בדיוק הסדר הרגיל, הרי כל יום, קודם כל יש דם התמיד, ואחרי זה עושים את הקטורת. וכאן, ואת הלחם הפנים וכו'. וכאן זה סדר הפוך. כלומר, זה הכל מתחיל מן הליבה, אחר כך פונה אל החוץ. ונתת את מזבח הזהב לקטורת, לפני ארון העדות, ושמת את מסך הפתח למשכן, ונתת את מזבח העולה, לפני פתח משכן אוהל מועד, ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים. ושמת את החצר סביב, ונתת את מסך שם החצר, ולקחת את שמן המשחה. שהפעולה הזאת היא פעולה שנעשתה פעם אחת בהיסטוריה ולא יותר. לקחת את שמן המשחה ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו ואת כל כליו והיה קודש. למה צריך למשוח? השמן זה דבר שצף. אז זה מציין עליונות. זה צף לעומת המים, כמובן. המים הם מציינים בעצם את כל הבריאה כולה. אומר רבי יהודה הלוי, מים זה רבים של המילה מה. אז כל מה שיש זה המים. ועל גבי זה שמן המשחה, שהוא בא להראות על מעלה עליונה יותר מן המים. כלומר, ההתחלה של היום השמיני של הבריאה, שמתחיל בתוך המקדש. ולקחת את שמן המשחה ומשכת את המשכן וכל אשר בו, קידשת אותו ואת כליו והקודש, ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו. וקידשת את המזבח והיה המזבח קודש קודשים. ומשכת את הקידשת, לגבי המזבח קודש קודשים, דיברנו על זה, שבחנוכת המשכן, כפי שהיא מתוארת בפרשת תצווה, וכפי שהיא חוזרת אחר כך בפרשת צו, בתיאור של הביצוע, המשכן, המקדש, בנוי באופן שיש לו שני מרכזים. יש מרכז אחד שהוא המקום הנקרא קודש הקודשים, וזה המקום של היראות פני השם, ויש מקום אחר שהוא קודש קודשים, וזה המזבח. הרמב״ם, כשהוא כותב שצריך לבנות בית לשם, מצוות עשה לבנות בית לשם, שיהיו מקריבים בו הקורבנות, ויהיו ישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה. זאת אומרת ששתי פונקציות במקדש. הקרבת הקורבנות מרוכזת מסביב למזבח, וההיראות את פני השם היא מרוכזת מסביב לקודש הקודשים. אבל לפני שהתחילו לשרת בקודש הקודשים, המזבח הוא קודש הקודשים. זה מה שכתוב כאן. והיה המזבח קודש קדשים. ומשכת את הקיור.
זה מזבח החיצון.
החיצון, החיצון, כן, שהוא העיקר. מבחינת הקרבת הקורבנות. כל השאר זה תוספות, עד שאתה מגיע לקודש הקודשים. ומשכת את הכיור ואת כנו, מה? כי הוא קודש קודשים. הרי גם ראינו בפרשת תצווה, שהחטאת שמוקרבת על גבי המזבח, בחנוכת המזבח, היא נשרפת. אומר רש"י, לא מצאנו חטאת נשרפת אלא זו. מתי התחטאת נשרפת? כשהאדם שלה מובל הקודש פנימה. אז זה אומר שבאותה שעה הקודש הקודשים היה המזבח. כאילו שהוקרב לי בפנים.
זה הפך להיות כאילו כמו מזבח הזהב, הפך להיות מזבח העולה.
לא, הפך להיות כמו קודש הקודשים. הרי כש...
מתי בעצם היה נשרפת שם? כשהאדם נכנס פנימה למזבח הזהב,
או לקודש הקודשים. למשל... ביום הכיפורים, פר וסעיר של יום הכיפורים, אז צריכים הזיה בין עבדים. אחר כך על הפרוכת המזבח הזהב. ומשכת את הכיור ואת כנו וקידשת אותו. זאת אומרת, תאמר שהכיור הוא רק כלי שרת לעבודה. לא, אז אומרים בתוך המקדש, גם דבר שהוא לכאורה רק לעזר, הוא מהות. ולכן הוא משכת את הכיור ואת כנו וקידשת אותו. והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד ורחצת אותם במים והלבשת את אהרון בגדי הקודש ומשכת אותו. וקידשת אותו וכיהן לי רבי.